Good.
Okay.
Ich schäme mich nicht, Basti. מתחילים מההתחלה?
אפשר.
יש פה את הצילומים, ראיתי בשל ההתחלה. אפשר ראשון.
טוב, מי זוכר איך ניגענו?
מאיר.
אתה רושם דרך כלל.
לא הייתי.
לא היית.
זה קפים, קפים, לא?
אני ממש לא זוכר לפנח.
קו ג'
קו ג'
קו ג' סיימנו את הפסקה בכל.
כן? עד שורה 14 גם? טוב. אוקיי. שבעוד 50 שנה שאנשים יזינו לשיעורים האלה, אז הם יוכלו לזהות לפי הצלצול אם בשיעור היה מרק, הייתה עדנה, רק יודעי חן, אבל זו תורה שבעל פה עוברת מדור לדור.
כאלה צלצולים היו לכם פה? זה פריבטיבי.
ולהבין כלל הדבר, הנה ידוע שברוב המקומות דעות בית שמאי קדמו לדעות בית הלל, כדיתן בפרקים מחלוקת בית הלל ובית שמאי. כאן בדרך אגב אנחנו לומדים מבחינה מתודולוגית שבלשון הגמרא כשאומרים מחלוקת בין פלוני לאלמוני, אומר שזה פלוני שחולק על אלמוני, ולאו דווקא ההפך,
כמו בן זומא וחכמים.
כמו בן זומא וחכמים, במשנה הידועה שבהגדה של פסח. וזאת אומרת שהעניין הוא שכאשר פלוני חולק על אלמוני, זאת אומרת שדעתו של אלמוני קודמת בזמן. זה מה שמזכיר הרב כאן, שידוע שברוב המקומות בהגמרה דעות בית שמאי קדמו לדעות בית הלל, כדתן בפרקים מחלוקת בית הלל ובית שמאי. למשמע כי בדרך כלל בית הלל הם דחלקו על דעות בית שמאי. ולעניין דידן בנושא שלנו, כסברין בית הלל, דעתן של בית הלל, כי מתקופת חכמים ואילך הסכנה העיקרית בעניין הנדרש חזרה להיות הסכנה הפנימית. זאת אומרת שאנחנו למדנו בשיעורים הקודמים ש הגמרא מתייחסת לשתי סכנות, אחת פנימית ואחת חיצונית, שהפנימית היא שייכת לבחינה של בשוך בך ובקומך, בעוד שהחיצונית היא שייכת ל ויהי ערב ויהי בוקר, שישנה המציאות האישית של כל אדם וישנה המציאות של העולם החיצוני של הטבע כטבע. ומה שהרב אומר כאן זה שנראה שיש קביעה מצד בית הלל על כך שבאותם הזמנים לנו מזמן המשנה והלך, הנושא של הסכנה החיצונית הפך להיות פחות בעייתי מאשר הנושא הפנימי שהם רואים אותו כעיקרי, שחזרה להיות הסכנה הפנימית. כלומר, רושם הרהורי עבודה זרה הפנימית, דהיינו המינות, משום הנס שהיה בימי עזרה, שהיצר של עבודה זרה כמשמעו פסק מישראל בתקופת הפסק הנבואה, וכאילו לדעתם עבודה זרה ומינות היינו הך בתקופתם והוון. מה זה והוון? זה שבאותם הזמנים התחילה להתפתח הנצרות, והנושא של, טוב, אולי כאן אנחנו צריכים כמה מילים של דיוקים בלשונות שאנחנו משתמשים בהם, אבל לא תמיד בצורה מספיק מדויקת. מה זה מינות?
אנחנו מבינים מינות ככפירה.
וכי למה?
בגלל המינים.
אבל למה שמינים יהיו כופרים? אני יודע מה אנחנו אומרים בתפילה.
זה מה שהם עשו.
האומנם
המינים זה רק הנוצרים?
לאו דווקא. טוב, אז נתחיל מן ההתחלה. מין, יש למשל בסוכות אנחנו לוקחים לולב, אנחנו קוראים לזה ארבע מינים. זה לא ארבע כופרים. אבל הדבר הוא שכל מין הוא נפרד מהמינים האחרים. אז כאשר מדובר בכל מה שמסופר בספר בראשית, כל מין ומינו, כן? אז זה עניין ששייך למציאות הטבעית. אבל כשהדבר הזה קורה בחברה אנושית, אז מה הם המינים בתוך החברה? אלו שמתבדלים מהכלל. זאת אומרת שהמשמעות הראשיתית, הראשונית, במובן הזה של המושג, של המילה מין, זה מה שאנחנו קוראים להם היום כתות. עכשיו, כת יכולה להיות איך לומר, בגלל שיש לה מדרשים משלה, למשל. זאת אומרת שלאו דווקא, לא כל כת בתוך שכזאת היא מתבדלת ונפרדת מהכלל כולו. אבל כשכת מכירה בעליונות הכלל, רק שיש לה כמה עניינים פרטיים, אז זה לא נורא. אבל מאותו הרגע שקבוצה מסוימת מתכוונת לתפוס את מקומו של הכלל ורואה בכל מי שאינו משתווה אליה כופרת, אז מתחילה הבעיה של המינים בתור שכאלה.
חסר לנו דתיים כאלה היום.
אז
גם אנחנו מסתכלים על אחרים, זה אותו דבר.
כן ולא. אבל זאת אומרת ש בבחינה הזאת, דרך אגב, ישנה לסופו של דבר הכרעה אחת בלבד, ההיסטוריה. זאת אומרת שאנחנו היום צאצאי ההשקפה של הפרושים. זאת אומרת לאורך הדורות עם ישראל בחר בתורת הפרושים כהתורה העיקרית שלה. עכשיו, זה לא אומר שמבחינת וכאן צריך לדייק דווקא, כי אני חושב שזו בעיה מאוד מרכזית גם בחברה שלנו היום מבחינת הדברים. ישנם תפיסות עולם שונות, וזה לגיטימי שתהיינה דעות כאלו או אחרות שבתוך הכלל של ישראל אין דוגמטיות מבחינת, איך לומר, ההכרח לחשוב בצורה מסוימת דווקא ולא בצורה אחרת. הוויכוחים שבגמרא מוכיחים את זה. בית הלל, בית שמאי, אביי ורבה, רב ושמואל, ועוד ועוד ועוד. נראינו שכל הוויכוחים כביכול שיש בגמרא הם ויכוחים בתוך הבית על דרכים שכולן לגיטימיות לכתחילה, ושהדיון בין הסברות, הדיון בין הדעות, הוא למצוא מה צריכה להיות הדעה שסביבה יתאחד עם ישראל תוך כדי השמירה על כל הדעות האחרות. זאת אומרת שאתם יודעים למה אני מתכוון. זאת אומרת שיש לכתחילה,
דיברנו על ההלכה,
זאת אומרת שיש לכתחילה פלורליזם השקפתי שאומר שכל הדעות האלו הן לגיטימיות ואמיתיות, וזאת הייתה התורה של הפרושים. למה? כי אחרת כל הדעות האלו לא היו מופיעות בגמרא כלל. היה אפשר לדמיין שאלו שהם נקבעה הלכה כמותם, ימחקו מתוך ספרי ההיסטוריה את הדעות האחרות. זה לא מה שקרה. וזאת אומרת שאחרי שאיפה שיש מקום לכך נקבעה הלכה לפי דעה מסוימת, על פי הצבעה ורוב של החכמים, אז עדיין מותר לכולם ללמד לתורה את הדעות האחרות תוך כדי שמצביעים על כך, וההלכה היא כזאת. וכאשר מישהו,
זה לא הפקר לכל דעה שהיא.
מה?
זה לא הפקר לכל דעה שהיא.
לא, לא, אבל זאת אומרת שלמשל אחרי שההלכה נפסקה, סם אני אומר את זה כבית הלל, מותר להמשיך ללמד את דעתם של בית שמאי תוך כדי שמציינים שההלכה כבית הלל. אז ישנו ישנו העניין, אנחנו לומדים את זה גם כן בפרשת שופטים. זכור לי שאני ציינתי משהו שאני רוצה להזכיר מפרשת שופטים, וביקשתי מכם שתזכירו לי. ו
אתה צריך להזכיר לנו, להזכיר לכם.
טוב, אז הזכרתי לכם להזכיר, אז מה רציתי לומר? טוב. אז יש נושא בפרשת שופטים שהוא העניין של זקן ממרא.
כן.
זקן ממרא זה דווקא מי שהוא שמלמד נגד ההחלטה של הרוב. הבעיה היא לא שהוא אומר דעתו בעניין הזה, אלא שהוא רוצה להנהיג התנהגות שמפלגת את את עם ישראל. שהחכמים החליטו הלכה כמר, והם ואותו זקן ממרא רוצה לקדם את שיטתו הוא. אז כאשר זה לא מקרה בודד, אלא שמדובר על קבוצה שכזאת, אז זה מה שיוצר את התופעה של הקט. וכאשר הקט הזאת מתבדלת מהכלל לגמרי, אז זה נקרא מין. והמינות העיקרית בזמנם זה כבר לא הייתה הבעיה של ה של הכתות הידועות, צדוקים, אסאים וכו'. על צדוקים ואסאים אנחנו נמשיך לדבר בהמשך של הסוגיה, אלא מה שהתחיל להתפתח בעיקר מסוף המאה השני והמאה השלישי זה הנצרות. ולכן בשיח הכללי כשאנחנו אומרים מין, בדרך כלל אנחנו מתכוונים נוצרים.
אבל יש משהו לא ברור. אם נמשיך את הקו הזה, זאת אומרת שאותם דעות של אותם כתות לכתחילה, אילו היו מקבלים את הפסיקה הכוללת, היו נשארות דעות לגיטימיות. אבל אנחנו יודעים שישנם דעות של הנצרות שאנחנו לא מקבלים אותן כלגיטימיות בשום צורה.
כגון?
שתי רשויות.
אבל ממתי הדבר הזה הופיע? אחת הבעיות שלנו זה שאנחנו לא מכירים את ההיסטוריה של ההתחלתה של הנצרות.
נכון. שזה אנחנו באים לפה ללמוד.
לא, אנחנו באים פה ללמוד את הגמרא, לא את ההיסטוריה של הנצרות. צריך לדעת שהנצרות בעצמה לא נתגבשה בבת אחת, והיו בתוך הזרם הזה כל מיני דעות, מחשבות. הפעם הראשונה שהדברים התחילו להתגבש בצורה יותר מאורגנת דווקא מאותה ועידת ניקאה בסביבות שנת 325 והלאה, הוועידה הראשונה של ניקאה.
איפה זה ניקאה בכלל?
זה בטורקיה.
אוקיי.
זאת אומרת
שזה היה בזנטינית,
הייתה תחת מלכותו של קונסטנטין, זה שיסד את קונסטנטינופל. אתם יודעים מה זה קונסטנטינופל? כן, פוליס זה עיר. קונסטנטינופוליס.
חשבתי שזה יעד תיירותי, זה לא מילולי.
זאת אומרת שזה כבר במאה הרביעית. אבל להבדיל בין קודש לחול, בין הטהור לטמא וכל אלף אלפי הבדלות וכולי וכולי וכולי, אז יש היום יהודים שחושבים שהרבי שלהם הוא המשיח. מותר להתפתח.
אבל זו דעה שקיימת גם בגמרא, שכל בית מדרש אמר שהשם של המשיח זה כשם הרבי שלו.
כן, אבל הוא היה חי.
גם זה.
לא, אבל כאן אני, תראה, העניין הוא שיש דיון בגמרא, אתם לא מכירים את זה אני מניח, אבל יש דיון בגמרא ששואלים האם המשיח הוא מן החיים ומן המתים. אז אומרים, אם מן החיים אז זה פלוני, ואם מן המתים זה דניאל. דניאל, מספר דניאל. כן, כן. כן? אז אנחנו אומרים שעם כל הכבוד לרבי, דניאל זה בכל זאת יש לו כזכות קדימה, אם כבר. טוב, הנושא זה לא, אבל זה לומר ש כל עוד שיש להם דעות כאלו, השגון, כל יהודי יכול להיות לו איזשהו דבר בראש וכו', אבל הם שומרים על כל הכללים של אמונת ישראל וזה, ובנוסף להם יש להם מדרשים משלהם, ספר תניא וזה.
זאת אומרת, אם למשל הנוצרים באותו הדוגמה הזאת, כן, היו מאמינים במה שהם מאמינים ומגיעים לבית הכנסת ולא אומרים מודים מודים, אומרים מודים,
נכון,
אז הכל היה בסדר,
נכון,
ממשיכים ללמד בבית המדרש שלהם את מה שהם מלמדים.
אז הם מלמדים מה שהם מלמדים עד כל, תראה, אני רוצה לומר את הדבר בצורה מאוד מאוד בוטה. כל עוד שמרכז התפילה היה פונה לירושלים, כן, אז עדיין הכל היה בר תיקון. מאותה הרגע שהם בחרו ברומי נגד ירושלים, זאת הייתה ההפסקה. זאת אומרת שהיא לא הייתה בגלל סיבות תיאולוגיות, מטאפיסיות, כל הדברים האלו הם יכולים להתקן. אבל כשההחלטה הייתה לעזוב את האמונה של החזרה לירושלים ובניית בית המקדש וכל מה שקשור לזה, זאת אומרת הממד של עם ישראל, אני אשתמש במחילה במושג שבא מאצלם ולא מאצלנו, שהם בחרו בישראל הרוחני נגד הישראל הגשמי, כן? וזאת אומרת ברומי נגד ירושלים, זאת הייתה הנקודה של המשבר שאין לו תיקון.
אבל האם כל
המצרים היום? אבל לא אחר כך, היות ויש כללה על המתפלגים שזה נכנס לפילוג אינסופי, אז הם נכנסו גם כן לפילוגים כאלו אחרים אחר כך, אבל בכל זאת, בין אם זה הקתולים הרומיים או הפרוטסטנטים כאלו אחרים או האורתודוקסים היוונים או הרוסים וכו', זה כבר לא משנה. כי
זה לא קשור להגיע סופיה, הכיוון היה לירושלים, שהמוסלמים הגיעו, הם שינו טיפה את הבמה שם שלהם לכיוון מכה, אבל בהתחלה זה היה לכיוון ירושלים.
כן, אבל זה נכון, אבל זה לא מדויק. זה לא היה לכיוון ירושלים, זה היה לכיוון הקבר. במקרה הקבר הוא בירושלים. אבל זאת הייתה הבעיה העיקרית. אז עכשיו באותה תקופה שהדיונים האלו של המשנה מתפתחים, כן? אז כבר ישנה התסיסה הזאת, ואנחנו יכולים לראות הרבה. הרב אשכנזי הצל היה רגיל לומר שהאבנגליון הוא נעול בכל מיני מפתחות, אבל המפתחות נשארו במנעול. זאת אומרת שיהודי שיודע את המדרשים ולקרוא את המדרשים, הוא יכול להבין מה הייתה כוונתם של הכותבים של האבנגליון. ואפשר לומר שמאותה הסיבה הוויכוח שלנו עם הנצחות, כאילו הוויכוח עם הנוצחים של ימינו, הוא ויכוח עם הדור הראשון, שהם עשו מה שהם עשו והוויכוח שלנו איתם. אבל יחד עם זאת, הספקות והעניינים האלו הם שייכים יותר לבחינה של החיים הפנימיים, של התודעה האישית הפרטית, מאשר לבעיה עם עולם הטבע. כי אפשר לומר שלסופו של דבר עולם הטבע, אנחנו יודעים איך לשלוט בו יותר טוב מאשר אנחנו מסוגלים לשלוט על עצמנו מהבחינה הזאת. אז בזמן החזרה של מגלות בבל, כשנוסדה מלכות יהודה השנייה, מה שאנחנו קוראים בית שני, עם עזרא, נחמיה וכל אנשי כנסת הגדולה וכל העניין הזה, אז הייתה תופעה, הייתה תקופה של סוף הנבואה. והיות וזאת הייתה סוף הנבואה, אנחנו צריכים להבין מה המשמעות של הדבר. זאת אומרת שזה סוף תקופת ההתגלות, סוף תקופה שבה היה אפשר לזהות את נוכחות הקודש במציאות. והיות והיה אפשר לזהות את תופעת הקודש במציאות, אז האפשרות של לייחס איזושהי אוטונומיה לתופעה כזאת או אחרת, שזה העיקר של העבודה זרה, כן? או של האליליות ליתר דיוק, הייתה יותר גדולה. זאת אומרת שכל כמה שיש יותר התגלות בעולם, זה לא מונע יותר אליליות, אלא להפך, זה מאפשר יותר לטעות בכיוון. עכשיו, העיקר של, אז בעניין של אליליות יש שני דברים אנחנו רוצים לדייק מבחינת המושגים. יש מה שאנחנו קוראים עבודה זרה. אז אף על פי שהביטוי הזה הפך להיות לשם דבר, לכתחילה עבודה זרה זה רק לישראל. זאת אומרת שהעבודה הזאת היא זרה לישראל, היא נורמלית לגוי כזה או אחר. כשאני אומר גוי כזה או אחר, מתכוון לאומה לא יהודית כזאת או אחרת, אבל העבודה הזאת היא זרה לישראל. ברור? כן? עכשיו, לא כל עבודה חייבת להיות אלילית, אף על פי שהיא זרה. למשל, יש תופעה מעניינת שהרב אשכנזי אומר שזו תופעה שעניינה הרבה את חכמי ישראל מאותם הדורות כשנפגשו איתה, זה התופעה של הדת הקלטית, הקלטים, הגלים.
רק הצרפתים יודעים על
זה. למה?
בגלל אחותינו הגלים.
כן, אבל היה גם באנגליה,
זה על יד.
כן, זה על יד. טוב, היה גם בצפון הארץ.
כן, נכון.
זה אזור שנקרא גאולן. לא, זה לא בדיחה. זה היה נכתב באיות העתיק G-A-U-L, כמו הגאולים בכתבי קיסר, מלחמת הגאולים. זה לא גלים, זה גאולים.
שבסוף היה להם איזשהו
פוטבול
קיסר שקראו לו דרך גול.
זה עוד היה עוד השני. הקיצור, זו הייתה דת עם פוליטאית שהיה להם ריבוי לא יאומן של אלים, אבל ללא פיסול. לא הייתה תמונה של האלים, היה אמונה בריבוי אלים, אבל ללא פסל ותמונה. מעניין.
איך הם זכרו את כולם?
היו חייבים. העניין זה שהיו שני מיני, זה לא בדיוק הכמורה, אבל היו להם הכהני דת שלהם, זה שהיו הדרוידים והיו שומרי המסורת, הסופרים כביכול, אבל הכל היה בעל פה, לא היה שום דבר כתוב, והיו צריכים לזכור אלפי פסוקים על פה, והיה מבחן, ומי שטעה אז לא טעה פעמיים, כי הוא יוצא להורג. אז בתנאים כאילו אתה זוכר. הקיצור, העניין של המפגש עם אמונות זרות בזמן של סוף הגלות של בבל בהתחלת בית שני מובא בגמרא על ידי אותו העניין של תפילתו של עזרא לגבי הנושא של יצר העבודה זרה, לא העבודה זרה אלא יצר של העבודה זרה. זאת אומרת שאותו יצר של העבודה זרה נחלש, דרך אגב, כפי שהזכרנו קודם, בגלל שהעולם הפך להיות ניטרלי מהבחינה הזאת.
הוא התפלל על זה?
כן.
כן. ולפני זה כל גדולי ישראל לפניו לא התפללו על זה?
לא היה מקום, לא היה אפשרות. שוב, כל זמן שיש התגלות, טוב, אתם יודעים מה זה נוסטלגיה? בערך, כן? אז היה יכול להיות איזושהי התייחסות נוסטלגית לתקופה שהייתה ואיננה, ואז להחליף את הדברים שהיו חסרים על ידי כל מיני שלא נדע. אז לכן, היות והמציאות הפכה להיות מה שהייתה, אז היה צריך להעביר את תשומת לב, אם תרצו, בעניין של הלימוד בתוך שכזה, כדי ללמוד מה היו התכנים של האמונה בעידן הנביאים, זה אותו הקטע של המשנה שאומרת ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, ושבאותו הזמן, וזה מתחבר למה שאמרתי קודם, אחד מהדברים שאנשי כנסת הגדולה אמרו זה עשו סייג לתורה. אז עשו סייג לתורה זה להגביל, להגדיר בצורה מדויקת עד כאן תורה,
מכאן חוכמה.
ושבאותה התקופה יש לנו בגמרא שלנו, בעיקר במסכת בבא בתרא, הדיונים מסביב לכל מיני כתובים שהיה דיון לגביהם, האם זה דבר שצריך להיכנס בתוך התנ"ך או לא, מה פירוש האם זה צריך להיכנס בתוך התנ"ך או לא, האם זה ספר שהוא התחבר בנבואה או ברוח הקודש, או שהיא חוכמה אמיתית אבל אנושית. וכאשר אמרו חז"ל, וזה מובא בסנהדרין בפרק חלק, האיסור לקרוא בספרים חיצוניים, הכוונה היא לקרוא במובן של קריאה בתורה בספרים החיצוניים, להתייחס לספרים החיצוניים כאילו הם שייכים לקורפוס התנ"כי. כי יש לנו כמה דוגמאות מעניינות מהדבר הזה. קודם כל, בגלל שיש מאותם הספרים החיצוניים שמצוטטים בגמרא, כמו ספר בן צירה או חוכמת שלמה. אז אילו היה אסור לקרוא באותם הספרים במובן של קריאה כפי שאנחנו קוראים את העיתון, כן? אז לא היה אפשר שחז"ל יצטטו את אותם הספרים, אפילו לא בבחינת כמה דאמרין ש, כן? כפי שאומרים. זאת אומרת שהספרים האלו היו ידועים, ספרים נכבדים וכו', אבל לא תורה. הדבר השני, זה לא בגלל שמישהו שכתב ספרים שנכנסו לתנ"ך, שכל מה שהוא כתב הוא שייך לתנ"ך. אותו הספר שנקרא חוכמת שלמה, כן? שזה לא קהלת. אז אין ויכוח באמת לגבי העניין האם זה שלמה שכתב אותו או לא, כביכול לומר שאם זה שלמה שכתב אותו אז בסדר, מכניסים אותו, אבל אם זה לא שלמה אז לא מכניסים אותו. לא, קודם כל גם לגבי קהלת שהייתה שאלה והיה ידוע ששלמה הוא שכתב, וגם לגבי שיר השירים הייתה טוב. אבל הוחלט לגבי חוכמת שלמה, ספר נחמד, חשוב, מחשבות עמוקות וכו', אבל חוכמה אנושית, לא שייך לתנ"ך. כן? וזה אותו הדבר, כן? של אסוסייג לתורה מצד אחד, כדי להבחין בין מה שתורה לבין מה שהיא לא תורה, ולהימנע מלנסות לייחס דרך הזיכרון איזושהי סכנה של פולחן לזיכרונות שאינם. אני לא יודע אם זה מספיק ברור. ועם כל הכבוד לכל מיני בימינו, כן? אנחנו רואים עד כמה הרגש יכול להטעות אנשים בצורה מאוד מאוד בעייתית. אני שייך למשל לאווירה רוחנית שלא מסוגלת להבין איך אנשים יכולים לשים תמונה של רב על סידור תפילה. אפילו אם אני מכבד מאוד את אותו הרב, אבל איך אפשר, איך אפשר שיהודי יחזיק בידו סידור ויתפלל בפני תמונה של רב? לא הייתם סידורים כאילו? אני לבדי ראיתי. אני לא אמרתי שהוא דווקא צריך להיות ככה מול הזה, אבל התמונה שמה? למה? מה היא עושה שם? מה אותה התמונה, ריבונו של עולם, עושה שם?
איך הם מסבירים את זה?
יש פסוק,
ואנחנו רואה את
מוריך.
כן, אז
היו עיניך רואות את מוריך. לא יודע מאיפה הפסוק הזה בעצם, מאיפה זה?
כן, אז זה הייתי יכול להבין. למשל כשרבי פלוני כתב ספר, שישימו את התמונה שלו בספר שהוא כתב, מילא, היו עיניך רואות את מוריך, בסדר, מילא, אבל זה לא העניין. זה ששמים את זה על תנך, שמים את זה על על חומש, שמים את זה על סידור, זה לא, זה אז זה שייך כביכול לאותם הדברים שהרמב"ן כבר הזהיר אותנו עליהם, שאם אתה תשאל אותי איפה כתוב שאסור לשים תמונתו של רב על סידור, לא אסור בשולחן ערוך.
בבושים תהיו.
אבל מה שאני אומר, אם אתה כבר הגעת למדרגה הזאת שאתה שואל איפה זה כתוב שזה אסור, זאת אומרת שאפילו כבר שפה משותפת אין לנו מסביב לאותו העניין, וזאת סכנה. אבל חלילה, הם לא אמרו שזה איזושהי תמונה של של ריבונו של עולם או מה, 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 משהו כזה, אבל זה מבחינת הרגש לשים על סידור. אתם יודעים, אני לא יודע איך לבטא את הדבר הזה. אנחנו כשאני חונכתי ככה כשהייתי ילד, לא, אין אדם מסתכל על עצמו בראי כשתפילין עליו,
אפילו לא בשביל לבדוק שזה נמצא,
אפילו לא בשביל,
באמת
יש נמדי בשולחן ערוך מזכר שלא להסתכל במראה.
כן,
הוא ראה רק את התפילין,
אבל בכלל
לא.
אז אני מסביר שהעניין הזה לעשות קופסאות של תפילין עם מראה מתחת כדי להסתכל, כדי לראות האם התפילין באמצע, מהי ההמצאה הזאת? בשולחן ערוך, כן, יש אפילו דעות שגבר אסור שיסתכל במראה בכלל.
עכשיו אני מבין איך הוא מזור לסד דתי, הוא שאל אחרים, אני יפה.
יש כמה דברים שמותרים ברוך השם לנשים ואסורים ברוך השם לגברים. אפילו רצויים אצל נשים ולא רצויים אצל, אבל למשל אני רואה מקומות מסוימים יש חלונות ודברים כאלו שמישהו מתפלל מול זה, אז רואה איך שאני חונכתי ואסור להתפלל במצב כזה. אז אני מדבר כאן על העניין של התפילה של עזרא, כן, על יצחה דעבודה זרה. למה? כי הרגש, ליבו של אדם מושך אותו אל דברים כאלה. ודווקא מבחינת אמונת ישראל אסור שזה יהיה מבחינת הרגש. אני רוצה להזכיר משהו שכבר דיברתי על זה כמה פעמים, אבל אני חושב שחשוב להבין את זה. אנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, זה הנושא של הלימוד שלנו בתחילת מסכת ברכות. שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד ואהבת את השם אלוקיך. אז כשאנחנו אומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אנחנו מדברים מלשון רבים. כשאנחנו אומרים ואהבת את השם אלוקיך, אנחנו מדברים מלשון יחיד. זאת אומרת שאי אפשר למנוע מכל אדם ואדם בבחינה של האהבה הסובייקטיבית, מה שאנחנו קוראים החיים הפנימיים הסודיים של כל אחד ואחד, שיש לו מה שיש לו בינו לבין קונו, וכל מה ששייך לחיים הפנימיים לסתרי לב, הכל מותר והכל לגיטימי. זה ברור? אבל כשאנחנו באים להתפלל, אז אנחנו אומרים אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. זאת אומרת שאני לא מתפלל בפני האל הסובייקטיבי כפי שאני מתאר אותו לעצמי, אני מצהיר בתחילת התפילה שתפילתי היא מכוונת ומיועדת למי שהוא אלוהי ישראל, כפי שאברהם, יצחק ויעקב, כל אחד בדרך שלו, הכירו אותו והנחילו אותו אלינו. זאת אומרת, התפילה היא לאלוקי ישראל, לא לאלוקיי. בחיים הפנימיים שלי זה מותר, אבל בעבודה זה אסור. אני מקווה שזה מספיק ברור, שזה מאוד חשוב, כי אנשים לפעמים מתקשים לעשות את ההבחנה הזאת בין היחס של כל אחד ואחד לאלוקיו, הוא כפי שהוא מכיר אותו לעצמו, לבין הצד של העבודה לאלוקי ישראל. אנחנו לא עובדים לרפרזנטציה, איך אומרים את זה? לייצוג. אנחנו לא עובדים לאותה הדמות של האלוקה כפי שאנחנו בחיים הפנימיים שלנו מתארים אותו לעצמנו. אלך עוד שלב אחד קדימה. באותו הפסוק של אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, רש"י אומר, כן, מצטט מדרש, היות ונגלה להם על הים כגיבור מלחמה ונגלה עליהם עכשיו כזקן מלא רחמים, כן? זאת אומרת שיש כאן שתי דמויות של ריבונו של עולם, אחד גיבור מלחמה, רמטכ"ל צה"ל, כן? ואחד זקן מלא רחמים, ראש ישיבה. לא תעשה לו חפש אל בכל תמונה, אבל הוא נגלה להם בצורה החוויה או החיווי, אם תרצו, בים היה כזה ועכשיו הוא כזה. זה פירוש של פסוק שהקדוש ברוך הוא אומר להם, אני הוא, אנוכי, שכביכול נפגשת איתי על הים כגיבור מלחמה ושאתה רואה אותי עכשיו כזקן מלא רחמים, אל תחשוב שיש כאן שתי רשויות, אלא אני הוא. אבל כשבאים להתפלל, אז לא זה ולא זה, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק ואלוהי יעקב. והדימויים האלו הם צריכים להישאר בשיח ביני לבין עצמי ולא לתפילתי. לומר שזה קל? לא. אבל זהו העניין שאנחנו מדברים עליו. אז באותה התקופה שעליה אנחנו מדברים כאן, או בתחילת המשנה, מציין הרב שלדעת בית הלל חזרה הבעיה של היצר של עבודה זרה להיות יותר סכנה מאשר המציאות האובייקטיבית של העולם, עם השניות הקשורה לתפקודו של העולם ולדרך שבו או שבה אנחנו מתחברים למציאות החיצונית הזאת, כאשר אנחנו רואים שלפעמים פנים שוחקות, לפעמים פנים זועפות של המציאות, של ההיסטוריה, של הדרך של התפתחות הדברים וכן הלאה. טוב, אז נלך עד סוף הדף לפחות בקריאה. מישהו יציין שאולי לא העמקנו בדברים כל צורכן. אמנם לדעת בית שמאי והוו בדרך כלל יותר קרובים לצד המקרא, כסברין לקיים המצוות כאילו עדיין העולם בתקופת שלטון הנבואה ובכל התנאים השייכים לזה. זאת אומרת ש היות ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה, זאת אומרת שיש אפשרות להתחבר למציאות של העולם דרך ההבנה של המקרא במדרגה או במשמעות הנבואית של הדברים. אני מתרגם עכשיו לעברית. אחד מאנשי כנסת הגדולה יחד איתם התפתחו שני בתי מדרש, אם תרצו, שני דרכים של התייחסות לעניינים, ונקרא להם אחד נגלה ואחד נסתר. דרך הנסתר, מה שאנחנו קוראים הנסתר, זה החיבור למשמעות הנבואית של לשון הקודש. וזה מה שבית שמאי כאן מתייחסים אליו. זאת אומרת שהיות וישנה האפשרות לשמר בהתנהגות את המדרגה של האמת הנבואית של התורה, אז זאת צריכה להיות ההלכה, צריכה להיות לפי זה.
רבי עקיבא ורבי שמעון בר יוחאי הם בית הלל.
אני לא אמרתי שבבית הלל הם לא היו יודעים. העניין הוא שבית הלל אומרים היות ורוב העם אינו מסוגל לזה, אז ההלכה צריכה להיות כפי מה שהוא שייך לרוב העם.
אבל למשל בוויכוח בין רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל על העניין של העבודה, רואים שרבי שמעון בר יוחאי מחפש מין כזה עולם אידיאלי, זאת אומרת הוא דווקא לא, איזו מילה לא מתאימה, מתפשר עם המציאות. היציאה שלו מהמערה או לא מתפשר עם המציאות?
בפעם השנייה כן, אבל
קשה לו.
אבל בכל זאת אומרים שמבטו היה מתקן את מה שמבטו של רבי אלעזר היה שורף. אז טוב, זה עוד עניין, אבל שזה שייך לתחום אחר לגמרי, והוא העניין של תלמוד תורה. זה לא התחום של קביעת ההלכה. אז כביכול דעתם של בית שמאי היא שאנחנו כרבנים צריכים לקבוע את ההלכה לפי האמת, והעם צריך להשתדל לעקוב. בתהילים אומרים זה אי אפשר לדרוש מאנשים להתנהג מבחינת ההלכה, להתנהג להלכה ביחס לדברים שהם לא יכולים לזהות.
זה כמו שהרמב"ן, למרות שהיה מקובל, הוא דווקא התייחס על העניין הזה של המציאות של האנשים.
אז כסברין, לקיים המצוות כאילו עדיין העולם בתקופת שלטון הנבואה וכל התנאים השייכים לזה, וזהו שאנחנו אומרים בדרך כלל הלכה כדברי בית הלל בעולם הזה וכדברי בית שמאי לעתיד לבוא שתחזור הנבואה. והבן היטב כי העניין שייך לדברים העומדים ברומו של עולם, ואני רק פתחתי איזשהו אשנף קטנטן לעניין. ולכן התחצן פירש דעתו מעיקרה כדעת בית הלל, שמסקנה הראשונה היא העיקר בכל מקום כמבואר אצל חכמי התלמוד, ואומר אם הייתמה וכו' לדעת היחידים. זאת אומרת שיחד עם זאת, ולכן בנושא הזה אנחנו אומרים שעבד כמר עבד, שמי שעוסק בית הלל יצא ידי חובתו, אבל שגם מי שעוסק בית שמאי הוא יוצא ידי חובתו, שזה אחד מהנושאים, אחד מהעניינים שבהם לא דוחשים, שהיות דרך כלל אנחנו רוצים שתהיה הלכה מאחדת לעם ישראל, אבל יש נושאים מסוימים שהם לא מסכנים, אם תרצו, את אותה זאת אומרת שמי שעושה, ואין הרבה כאילו היום כבית שמאי, אז כשר
לעניין שכיבה, לעניין צורה.
כן. אבל אני רוצה להזכיר, בזה אנחנו נסיים, שאחת הסיבות שבגללן כל הדעות מובאות בגמרא, זה שאף על פי שאנחנו עושים כדעת הרוב מבחינת ההלכה, מותר לכל אחד לצרף את הכוונה של אחת מהדעות שהיא לא נשמרה להלכה, מבחינת הכוונה שאנחנו מכוונים כשאנחנו עושים את מקיימים את המצווה, שכל אחד יכול להיות נמשך רגשית, אישית, סובייקטיבית, יותר לכיוון זה מאשר לכיוון זה. אז להלכה עושים כמו הרוב, אבל אנחנו לומדים גם את דעת, מה שהיו קוראים היום דעת מיעוט, כן? וכשר לצרף את אותה הכוונה בעשייה. ואולי בהזדמנות אנחנו גם נדבר קצת על המושג של הפלורליזם התלמודי לעומת הפלורליזם הפסול של
תחזיר את זה לגמרא שלך.
כן?
כאילו אתה לא סומך על זה משהו.
אני אגיד את זה בצורה חיובי, אני סומך על הגמרא של הרב.
מה התחלת להגיד לעומת הפלורליזם הפסול של?
יש שני לפחות שני דרכים של פלורליזם. ישנו הפלורליזם שמונע כל הידברות אפשרית, זה הפלורליזם של הסטטו קוו למשל. הסטטו קוו הזה שאומר אתה חושב ככה, אני חושב ככה, החברה פלורליסטית, כל אחד יכול לחשוב מה שהוא רוצה. זאת אומרת פלורליזם שסותם את הפיות ומקדש את הפילוג. זה מה שאני קורא הפלורליזם הפסול, לעומת הפלורליזם שדווקא בגלל את הרצון של הלחיות ביחד מאפשר את הדו-שיח והוויכוח אפילו, והמוכנות כדי לחיות ביחד, לעשות בצורה כזאת או אחרת, כדי לאפשר את הביחד.
שזה התלמודי.
טוב, הייתה התחדשות כלשהי בעניין של ההגדה של פסח?
לא, אולי ידיעו לי, אני לא, אתמול בערב לא ראיתי, אבל יכול להיות.